ובכן, דף ת' היום, מסכת חגיגה, אנחנו בחטא עמוד ב' חוזרים על מה שלמדנו אתמול. אנחנו דיברנו על ענייני עולות ראייה ושלמי חגיגה. ראינו שלמי שמחה זה דבר שאם יש אדם בשר קודשים, הוא יכול להשתמש בהם. אז זה פחות חובה מאשר עולת ראייה ושלמי חגיגה. עכשיו, יש מצבים שונים בבית. מי שיש לו אוכלים מרובים, הכוונה הרבה דיירים בבית, בני בית רבים, ולעומת זה יש לו נכסים מועטים, מביא שלמים מרובים בפרופורציה, בקורבנות, אז הוא מביא שלמים, כי שלמים זה, אוכלים את זה כולם, לא רק המזבח, גם הכהנים וגם הבעלים, וממילא הם יכולים להכיל את בני משפחתם. ועולות מועטות, עולה אחת הוא חייב להביא, אז כשהוא שואל את עצמו איפה להשקיע, אז הוא משקיע. עולת ראייה אחת הוא מוכח, וראינו כבר שלפי בית הלל עולה צריכה להיות שתי מאות כסף, זה לא הרבה כסף. עכשיו, מה שיש לו, הוא נותן לשלמים, כי יש בו אוכלים מועטים. הגמרא תשאל, אם זה אדם עני, מאיפה יש לו לכל העניינים האלו? גם זה אין לו, אבל הגמרא תענה... כשיש לו כל מיני חובות של מעשר שני, למשל, כסף של מעשר שני, הוא יכול לקנות את בשר, ואז יהיה בעצם, יקריב אותו כשלמים, אז יהיה לו נוסף. או כל מעשר בימה אם יש לו, כן? אז את כל זה ירכז מאמץ לכיוון השלמים.
גם הנדרים?
איך? נדרים ונדבות, נכון, אם יש נדרים ונדבות, אז גם מזה הוא יכול לאכול בשר שלמים. שלמי שמחה, הם, כל קורבן אתה יכול להביא אותם כשלמי שמחה, כן? למה? החובה להביא עולת ראייה ושלמי חגיגה. עכשיו, אם אתה רוצה להרבות, אם אין לו, אין לו, אבל הגמרא המשנה אומרת, ירבה במקרה של אני, ירבה שלמי שמחה על פני עולות ראייה. למה? מפני שהוא צריך להכיל את בני ביתו, הם גם רוצים להיות בשמחת החג. אם כן, אומרת המשנה, נכסים מועטים, מביא שלמים מרובים ועולות מועטות. אם היה לו נכסים מרובים ואוכלים מועטים, אז אם הוא יעשה הרבה קורבנות, יישאר לו נותר, אתם יודעים, מביא עולות מרובות כפי רוב נכסיו, שמצווה להרבות בעולת ראייה. למה? כמו שראינו, איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. רש"י אומר, איש כמתנת ידו, אילו הם עולות. כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך זה שלמים. התוספות ריד אומר בדיוק ההפך, אבל לא ניכנס. על כל פנים, הוא אומר, מצווה להרבות בעולות, כי הכתוב מקדים אותו, איש כמתנת ידו. אז אם יש לו הרבה כסף, קהל שאוכל ומועט ירבה בעולות שעולות כליל המזבח וימעט בשלמים, כי אין לו עניין להרבות בשלמים, יהיה רק נותר. אבל מה יהיה המצב? אדם עני לא רק בכסף, עני גם במשפחה, במספר האנשים, זה וזה מועט, על זה נאמר מעה כסף שתי כסף. אז מה הוא יעשה? יביא את השלמים במאה, שלמי חגיגה, ואת סליחה, את השלמי חגיגה יביא בשתי מאות, שתי כסף, ואת עולת ראייה יביא במאה כסף, כמו בית הלל, שהם אומרים שאנחנו מביאים שלמים יותר יקר מאשר עולות, בניגוד לדעת בית שמאי, מי שזוכר את המשנה הקודמת. זה וזה מרובים, יש הרבה כסף בלי עין הרע, והרבה ילדים בלי עין הרע, הרבה בני בית, בלי עין הרע, על זה נאמר, איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. אז גם הרבה כברכת ידו, רש"י אומר, כמתנת ידו זה עולות, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך זה שלמים. כן, רש"י אומר, בואו נראה כאן רש"י, אתמול בגלל המהירות לא קראנו כאן רש"י, אומר כאן יש קצת, אוכלים מרומים בני בית רבים, מביא שלמים רבים, שלמי חגיגה רבים, לפי האוכלים, רש"י אומר שלמי חגיגה, אבל למעשה זה לפי האוכלים ועולת ראייה מועטת, כי למעשה זה לא שלמי חגיגה. עולות מרובות הכתיב איש כמתנת ידו. כן, איש אז רש"י לומד מאיש כמתנת ידו את העולות, כברכת השם אלוקיך שנתן לך, הוא לומד את השלמים. טוב, גמרא, למדנו בגמרא, במשנה למדנו, אם יש לו אוכלים מרובים, הרבה אנשים, איך אומרים? יש הרבה ילדים, הרבה פיות דורשות אוכל, אבל אין מה לתת. אז מה יעשה? המשנה יציע לו שיסבח יותר שלמים, פחות עולות. אומרת הגמרא, אבל אם יש לו מעט כסף, מאיפה יהיה לו שלמים מרובים? הוא צריך להביא קורבן אחד, אין לו. מה לעשות? עונה הגמרא, שואלת הגמרא, שלמים מרובים, מאיך המייטל, מהגורן ומהיקם, מאיפה יביא? אתה אומר שיש לנו נכסים מועטים. הליטלי, אמר רב חיסדא, אז שימו לב כאן את השיטות. רב חיסדא אומר תופל. מה הוא עושה? הוא יכול להרבות בשלמים על ידי שיקנה פר גדול. איך? אם למשל, לגבי אין לו כסף, אז כמה הוא צריך להביא לשלמי שמחה, לשלמי חגיגה? צריך להביא בהמה ששווה שני כסף. לא צריך יותר. עכשיו, מה יעשה? הוא תופל לזה מעות אחרות של מסר שני, ותופל על זה מסר בהמה, כל מה שיש לו, או נגיד כסף שמצטבר לו, לא ממסר בהמה. אולי במקרה שנפל במום, מה? אין לו כסף, אבל אם יש לו מסר שני, הוא יסר אותם, הוא פדה אותם, זה כסף שמיועד לאכול בירושלים, הוא עולה לירושלים, הוא מביא איתו את הכסף הזה. אז מה הוא עושה? הוא במקום לקנות בהמה כבש של שתי מאות, הוא מצרף לזה את כל הכסף הנוסף, ואז הוא קונה מזה פר גדול לפי חיסקי, אבל על ידי זה, לפי, מי זה כאן? רב חיסדא. הוא תופל מהכסף על ידי זה מביא פר גדול שמספיק לכולם.
יכול להאמיר את המעשר
בהמה
לכסף.
לא, מעשר בהמה לא, אבל מעשר שני. יכול להיות, כן, כן. אף על פי... עוד מעט רבי יוחנן יגיע, רבי יוחנן טוען דעה אחרת, אבל...
מעות למעות, לא?
כן, תופל מעות למעות, נכון. אז... אז רגע, רב חיסדא אומר, מצרף מעות שני, מעות חולין, מביא פר גדול, יפה. אז שואלת הגמרא, רב ששת שואל אותו, אמר לרב ששת, הרי יש ברייתא, הרי אמרו, תופלים בהמה לבהמה, הגמרא מבינה רק תופלים בהמה לבהמה. זאת אומרת, אם אתה הקדשת, אתה צריך להביא עולת חגיגה, עולת ראייה ושלמי חגיגה. איך תרבה בשלמים? על ידי שתוסיף לזה עוד בהימות של שאתה קנית אותה בכסף מעשר שני, אתה לא ייצר כאן בהימה אחת פר גדול על ידי שאתה מצרף את הכסף. אתה קונה בהימה אחת לצורך שלמי חגיגה. עכשיו אתה צריך עוד הרבה בשר שיהיה לטובת מה שנקרא שלמי שמחה, אז כל קורבן שאתה מקריב במקדש הוא יכול לשמש כשלמי שמחה. מה הוא עושה? הוא לוקח בכסף שהביא מעשר שני, קונה עוד בהמה, ואז הוא תופל, מחבר בהמה לבהמה. כן, רש"י אומר תופל מעות חולין מעשר יחד. באמת רש"י מדבר רק על כסף של מעשר שני.
כמו שצד... רק בהמה לבהמה.
או, הברייתא השנייה, שאלו על רב חיסדא, הרי בברייתא כתוב שהוא תופל בהמה לבהמה.
אבל מעות לא.
אומרת הגמרא, מה הכוונת, מה שאל רב אשי? הרי מה כתוב בברייתא? תופלים בהמה לבהמה. אז לכאורה הוא היה צריך לשאול אותו אחרת. מה אמר חזקיה? תופלים מעות למעות, רב חיסדא, מה אמר? תופל מעות למעות. אז היה צריך להגיד לה, הרי אמרו חכמים שאין תופלים מעות למעות. מה הוא אומר לו? אנחנו יודעים שחכמים אומרים שתופלים בהמה לבהמה. משמע שמעות למעות לא. היה צריך להגיד לו ישר, חכמים אומרים שלא תופלים מעות למעות. למה הוא אומר לו בצורה עקיפה? אומר מה שהם כן אומרים, ואז אתה צריך לדייק. זה השאלה הגמרא שואלת. מייקה אמר לי, זה לא ציטוט מברייתא. הוא אומר לו, דין, אז שיגיד לו, הרי חכמים יאמרו שלא תופלים מעות למעות. אם זה הוא רוצה להגיד לו. אז מה הוא אומר לו? ככה. תופלים בהמה לבהמה. תגיד לו, דוגרי, אתה אומר תופלים מעות למעות, חכמים אמרו, אין תופלים מעות למעות. זה הגמרא שואלת. אילי מאחי כמר, הרי אמרו תופלים בימה לבימה, אבל לא מאות למאות, ולימה לי אין תופלים מאות למאות. אלא, אומרת הגמרא, הגמרא מסבירה את השאלה של רב ששת אחרת. אל אחי אמר לי, הרי אמרו, אף תופלים בימה לבימה, חוץ מאשר תופלים מאות למאות, למה אתה רב חיסדה אמרת רק מאות למאות, הרי בברא את המשמע גם בימה לבימה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד ש... לא, חכמים, אמרו חכמים, נכון. אמרו חכמים, הרי אמרו חכמים. לא, הגמרא תנסה לראות אם יש ברייתות לזה. הרי קודם הבאנו את המחלוקת רבי יוחנן ו... מי זה היה? והבאנו לכל אחד, לטובת כל אחד ברייתה.
ואין.
כן. אז חזקיה ורבי יוחנן, וכל הגמרא מביאה ברייתא לכל אחד מהשיטות האלו, כן? לטובת חזקיה שאומר שתופלים מאות למאות, וטובת רבי יוחנן שאומר תופלים בימה, חזקיה בימה לבימה, ורבי יוחנן שתופלים מאות למאות. אז הגמרא מביאה ברייתא לכל אחד. אז עכשיו הוא שואל, מה רב ששת שאל אותו, צריך להגיד ככה, הוא אמר לו. אמר לו, הרי חכמים אמרו, אף תופלים בימה לבימה. ולא, אז זה, לכאורה זה משהו שזה ברייתא, ולא לא רק מאות למאות. אומרת הגמרא, אני לא מבין. אתה עכשיו מצטט חכמים שסוברים שגם וגם, שעושים גם אם אדם הוא עני, הוא יכול להשתמש בשתי טכניקות, על ידי שיוסיף כסף ויקנה פר אחד, או על ידי שיקנה בכסף המינימלי עולת חגיגה, שלמי חגיגה, פלוס עוד כל מיני שלמים שיביא מכסף אחר. זה שתי אפשרויות. אז זה לא כחזקיה ולא כמו רבי יוחנן, כי הם אמרו או, הם לא אמרו גם וגם. אז כמו מי, כמן, זה לא כחזקיה שהוא מתיר לטפול רק בימה לבימה. היינו שבכסף המינימלי יקנה בשלמי חגיגה, ועוד יקנה עוד שלמים מכסף מעשר שני. וזה לא כרבי יוחנן שהוא אמר רק מאות למאות, אתה יכול לצרף כסף שאתה מייעל לשלמי חגיגה פלוס כסף שיש לך מעשר שני ולקנות מאיזה פר גדול. וכי תימה אמוראי דפליגי ודפליגי, כן, הם חולקים, כל אחד מתיר רק אחד מהם, אבל זה נכון, אתה לא יכול להסתמך כאן על דברי האמוראים, כי אחד... רב ששת שואל, הוא שואל עליו, בכורה הוא מקשה, אז אם השאלה היא כזאת, כן, אז זאת אומרת שהוא מבין, המסקנה הייתה שהוא מבין שחכמים אומרים גם זה וגם זה, אז למה אתה אמרת רק תופלים מאות למאות, אז קשה עליך? אז אומרת הגמרא, לא, הוא שאל אותו, הרי חכמים אומרים גם זה וגם זה ולא רק, אז למה אתה אומר רק דבר הזה? אז אומרת הגמרא, אם אתה מעמיד ככה את רב ששת, אז כמו מי סובר רב חיסדא, לא כחזקיה ולא כרבי יוחנן, כי הם אומרים או זה או זה, ואתה רוצה להגיד שבאמת החכמים טוענים גם וגם, אז מי זה? אומרת הגמרא, אפשר להגיד, באמת חכמים, אלו האמוראים חולקים. מי זה חזקיה ורבי יוחנן חולקים, שכל אחד אומר רק, אחד אומר רק מאות למאות, השני אומר רק בימה לבימה. אבל יש ברייתות, הברייתות שהבאנו למעלה כסיוע לשיטותיהם, הם לא פליגי. כל ברייתה הבליטה דבר אחד מן השתיים. ובאמת אין מחלוקת. ברייתא אחת אומרת שאפשר לקחת לעני הזה מאות למאות לקנות פר גדול, והברייתא השנייה העלתה את האפשרות של בימה לבימה, והצמדנו את הברייתות לחזקיה ולרבי יוחנן, כל אחד כשיטתו. באמת חכמים, הרבי יוחנן וחזקיה הם חולקים, אבל הברייתא היא סוברת את שני הדברים יחד. נראה את זה בגמרא. כמן, לא כחזקיה, שאומר דווקא בימה לבימה, ולא כרבי יוחנן. וכי תימה אמוראי הוא דפליגי, מי זה המוראים? חזקיה ורבי יוחנן, הם שחולקים, אבל מתנאיתא, אותם ברייתות שהבאנו למעלה, ראיה לשיטת כל אחד מהם לפליגי, אלא, כן? הברית הראשונה היא מדברת על מאות למאות, אבל היא לא סוברת, כן? הברית הראשונה... מתנאיתא לפליגי. לא, זה התשובה, זה מה שהוא אומר. אולי נגיד דבר כזה שהברייתא הם בעצם לא חלוקות אחת השנייה. הברייתא הראשונה תופלים מאות למאות. כן, אז הביטוי לא פליגי. לא, עד כאן זה ניסיון לתרץ. שהוא אומר, הם סוברים, כמו הברייתא אולי... אם תתרץ, הרי הייתה קושיה, כמן, לא כחזקיה ולא כרבי יוחנן. אתה הבאת דברי חכמים שהם אומרים שאין תופלים מאות למאות. הוא אמר לו שהמסקנה שהברייתא סובר תופלים מאות למאות ובהמה לבהמה. אז אם הם תופלים גם זה וגם זה, זה לא כמו חזקיה ולא כמו רבי יוחנן. ואם תתרץ לי, נכון, המוראים חלוקים, אבל הברייתא לא חלוקה. אלא כל אחד הציג דבר אחר. באמת, נראה כאן רש"י איך מציג את זה. אתה רוצה להגיד שהברייתא הראשונה סוברת רק את בהמה לבהמה. והברית השנייה סוברת מאות למאות גם לבימה לבימה. תראו רש"י, וכי תימה מורה יהודה פליגי חזקיה רבי יוחנן, הודה פליגי בבימה ובמאות. אבל מתנאיתא דאיתינא ליה תניא קבתי דמר ודמר. לא פליגי במאות, אלא בבימה. לגבי מאות הם לא חלוקים. כולם אומרים שאפשר, אלא כל המחלוקת בבימה, דעה דקטני אם רצה לערב, הודה כאמר מאות דווקא, אבל אידך מתנאיתא. הברייתא השנייה סבירה לי בין מאות בין בהמה, ורב ששת כברייתא בתרייתא סבירה לי. ורב ששת באמת כמו שאתה אמרת, אז הברייתא הראשונה באמת אומרת כן, לגבי מאות כולם סוברים שכן, אלא לגבי בהמה חולקים. אז אם כן, ורב ששת יסבור כמו הברייתא השנייה שגם זה וגם זה. זה, אבל אי אפשר להגיד את זה, למה? אי אפשר לתרץ כך שאנחנו הולכים כמו הברייתא השנייה. אכילה, הרי בברייתא השנייה כתוב, אכילה ראשונה מן החולין. מה פירוש אכילה ראשונה מן החולין? שאתה אוכל דווקא את האכילה שקשורה לקורבן חגיגה, או שלמי חגיגה, אתה צריך לאכול מכסף פנוי, ולא מכסף של מעשר שני. אתה לא יכול לאכול מכסף מעשר שני. אז מה זה אכילה ראשונה? כשאתה אוכל משמע בהמה שהיא כולה נקנתה בכסף חולין. ולכאורה משמע שדווקא בהמה לבהמה ולא מאות למאות. אומרת הגמרא, לא, אפשר להסביר אכילה ראשונה גם אם אתה אומר מאות למאות וקנית פר גדול. אתם מבינים מה הראיה? ככה. אם אתה אומר אכילה, ראשונה, מה פשט? כך לקורבן אכילת חגיגה, דבר שאתה יודע שבא מן החולין, ולא במצווה אחרת. אז אכילה ראשונה, אתה יודע שקנית בהמה אחת, בכסף שהיה לך שתי מאות, או במקרה הזה זה כן שתי מאות, ואכלת אותה לטובת קורבן חגיגה. עכשיו אתה רוצה להאכיל את כולם שיהיה שמחה, אז תאכל מכסף מעשר שני, אז זה... בימה לבימה. אבל אם תגיד מאות למאות, הרי הבימה הראשונה יש בה כבר גם כן מצווה, לא רק חולין. ככה הוא מנסה לומר, הוא אומר לו, אפשר להגיד באמת שזה כסף מצטרף לכסף, והוא קנה פר גדול. מה זה אכילה ראשונה? כשאתה אוכל מהבימה הגדולה הזאת, אתה אומר, השקעתי כאן שתי מאות כסף נקי, שאין בו מצווה. את זה אני אוכל עכשיו לטובת הקורבן חגיגה. ברירה, יש ברירה. בסדר, כאילו אתה אומר, הדבר, הרי השקעתי כאן כסף פנוי וכסף שהוא מסר שני, אז מה שאני אוכל בהתחלה, אני מכוון לכסף הפנוי. זה גם אפשר לקרוא אכילה ראשונה, זה לא חד משמעי שזה רק בימה לבימה. טוב, אומרת הגמרא, אכילה ראשונה מן החולין, אז לכאורה רואים משמע שהבימה הנחלת ראשונה היא שייכת מכסף שבא רק לטובת קורבן חגיגה. אומרת הגמרא, לא, אפשר להעמיד את זה באמת גם נושא של בימה ועוד בימה. מה היא אכילה? סליחה, אתה יכול להעמיד את זה גם ממאות למאות, מהי אכילה ראשונה? שיעור דמי אכילה ראשונה מן החולין, באותו פר גדול שקנית, צירפת לשתי המאות עוד הרבה כסף שמעשר שני וקנית פר, אז שאתה אוכל את הכזיתים הראשונים לשם עולת חגיגה, אתה אומר זה מהכסף הפנוי שהבאתי בשביל שתי מאות לקורבן חגיגה. המשנה אמרה, אדם יכול להביא, פעמים יש לאדם להביא כמה בהמות לקורבן חגיגתו, כן? הוא יכול להביא כמה בהמות לחגיגה שהוא מביא. אז עכשיו מה יהיה אם אדם יקדיש לחגיגה, לשלמי חגיגה, 10 בהמות? אמרו לה, אמר יש לקיש, הפריש 10 בהמות לחגיגתו, הקריב 5 ביום טוב ראשון, חוזר ומקריב את 5 ביום טוב שניים. או, שזה לא נקרא בל תויסיף, הרי קיימת כבר מצוות חגיגה, אז מה אתה מביא עכשיו ביום אחר? תביא שלמי שמחה, זה שלמי שמחה, שלמי חגיגה זה רק ביום הראשון, אם לא הבאת ביום הראשון, אתה משלים ביום השני. שמה? שלמי חגיגה. אבל... אה, אם יש חיוב לכל יום.
כן, זאת אומרת, אתה יכול להביא עוד ועוד ועוד.
כן, כן. אבל כאן מדברים שהוא הביא ביום הראשון 10. הוא הביא 10, והקריב רק 5. עכשיו הגמרא תברר מה קרה. הוא התכוון מראש להקריב את 10 ונשאר לו, כי הוא לא יכול היה להקריב, נגמר היום, או אין לו מספיק אוכלים, או... שהוא החליט, יכול היה להקריב, יש לו מספיק אוכלים, אבל הוא החליט לדחות את זה למחר.
בואו נראה.
אבל יש מצוות חגיגה, זה לא כמו שלמי שמחה. מצוות חגיגה, אתה צריך להביא ביום הראשון. הוא הקדיש, הוא רצה להביא יותר. אז השאלה, בזה שהוא יביא ביום השני, זה נקרא בל תויסיף או לא? נראה. אמר אולם ריש לקיש, הפריש 10 בהמות לחגיגתו, הקריב 5 ביום טוב ראשון, חוזר ומקריב 5 ביום טוב שני, למרות שהוא לא עובר על איסור בל תויסיף. למה? זה כאילו השלמה של המצווה של היום ראשון. הוא לא רוצה לעשות כאן קורבן חגיגה חדש. זה המשך של הקורבן הראשון. זה אולה. אבל רבי יוחנן, זה אולה בשם ריש לקיש. החברותה של ריש לקיש, הגיס, רבי יוחנן אמר, כיוון שפסק, שוב אינו מקריב בהמות נוספות. למה? יוצא שהוא עושה חגיגה שני ימים, והרי עובר על בל תויסיף. תראו רש"י, אומר...
זה רק בכוונה,
נכון?
זה רק בכוונה.
כן, לכאורה בכוונה. נראה עוד מעט מה יהיה אם הוא באמת לא חשב על שום דבר סתם, או כל האפשרויות מיד הגמרא תבטיחות. רש"י, חוזר ומקריב 5 ביום טוב שני, ולא אמרינן עובר הוא בבל תויסיף. כן, יש לכם? רש"י, רש"י בשליש האחרון בעמוד. כן, חוזר, רחמן אמר דשני תשלומים, ורחמן אמר דשני תשלומים, וחגותם אותו חד, חג, חד יומה, ותו לו, דען נחנמי, דחד יומה הוא שני תשלומים, דראשון. כן, אז אם כן, רבי יוחנן טוען שאם הוא יפריש 10 בהמות, הוא לא יכול, הוא לא יכול להשלים. למה? כי זה בל תויסיף. אבל ריש לקיש, הוא סובר, מה הוא סובר? הוא אומר, לא, הוא יכול, מי היה כאן? ריש לקיש אמר, חוזר ומקריב. רבי יוחנן אמר, כיוון שפסף שום אינו מקריב, למה? כי זה בל תויסיף.
מה שלא יגידו שהחמישה הנוספים הם אוטומטי שלמי שמחה.
מה שהוא יכול להשאיר את השאר לקטור שלמי שמחה, נכון? אבל זה אין בעיה. אמר רב אבא ולא פליגי, ריש לקיש ורבי יוחנן לא חולקים. כאן בסתם, מה שרבי יוחנן אמר שאי אפשר, אם אדם מפריש את כל הבהימות לשלמי חגיגתו, סתם, בלי לפרש שהוא רוצה להפריש את כולם ביום הראשון, אז יש כאן כוונה שהוא בכוונה עושה עשר בשביל להקריב גם ביום השני, והרי זה בעל תוסף. אבל כאן מפרש ריש לקיש שאמר שהוא יכול להקריב גם ביום השני, זה כשהוא אמר בפירוש שהוא רוצה להקריב את כל הבהמות ביום הראשון. ואם נשאר לו, אז הוא משלים ביום השני, זה לא בעל תוסף. זה השלמה למה שהוא רצה ביום הראשון. אז מה שדיבר רבי יוחנן שאי אפשר, אם בסתם אדם הביא עשר בהמות, הקריב כמה שהוא יכול ביום הראשון, והשאר הוא ישיר למחר, אנחנו אומרים, זה נקרא בעל תוסף. אבל ריש לקיש אמר שהוא כן יכול להקריב למחרת. בגלל זה כאשר הוא אמר, כן, כשהוא אמר, מפרש, אני רוצה להקריב את כל הבהמות ביום הראשון. אז כשנשאר לו, אז הוא מקריב ביום השני, זה לא נקרא בעל תוסף. רש"י בסתם, אם מפרישם סתם אינו חוזר ומקריפה, מפרש ואזיל, כאן במפרש, דאמר בעדניה, ליום ראשון אני מפריש את כולם, חוזר ומקריפם שאינו אלא תשלומי ראשון. שואלת הגמרא, תסביר לי מה זה סתם. אדם שיפריש עשר בהמות סתם, שרב אבא אומר שרבי יוחנן אוסר להקריב למחרת, איך ידמי? אילי מה דלי קשאות ביום לקרב, הוא התחיל, הוא הביא עשר בהמות ולא אמר שהוא רוצה להקריב אותם היום. אלא מה קרה? הוא התחיל להקריב ארבע, חמש בהמות, הגיע שקיעת השמש. הוא לא יכול ליותר. או לחילופין, פתאום הוא רואה שהחבר'ה שלו שיוכלו לא יהיה מספיק, כי יישאר מזה נותר, אלה שתלויים בו. אי סתם יחידה, אי למה דלי קשאות ביום, להיקרב, נגמר הזמן. אי דלא הקרבינו, יוצא, זה שהוא לא יקריב אותם, זה רק דלי קשאות ביום, עיקוף טכני. ואז מה? אז יש לו להתיר את הבהמות, למחרת, הרי זה לא בעל תוסף. הוא יקדיש עשר בהמות לעולת חגיגה, הוא לא יספיק באותו יום, יעשה מחר. אלא מה נגיד? אולי רבי יוחנן דיבר דלית לאוכלין, שאין מספיק אנשים, הוא התחיל להקריב, הביא עשר בהמות. ועכשיו הוא רואה, נגיד חלק נהיו חולים, לא הגיעו כולם, הוא לא צריך כל כך הרבה בהמות ביום אחד. הרי זה הכל נותר, יכול להישאר כנותר. אלא מדובר דלית לאוכלין, אז שוב פעם, היידה להקריבינו שוב, זה לא מכוון למחר, כי הוא מחתחילה רוצה שזה יהיה מחר, אלא דלית לאוכלין, זה עוד פעם משהו טכני. אז יש להתיר להקריב את הבהמות הנותרות בשאר ימי הרגל, בתורת תשלומים ליום הראשון.
אז בהמות אלה חמישה נותרים.
כן, יש קדושה. אז באמת יש שלוש שיטות, אולי אני אזכיר את זה עוד מעט שלא נבלבל, מה המחלוקת בין רבי יוחנן, האם זה עניין של חובה או רשות, או, כן, יש בזה שלוש שיטות, אני כן, יכול להקריב אותם כשלמי שמחה, זה בדיוק המחלוקת, שלא יהיה בבחינת בעל תוסף. אז אומרת הגמרא, אז אם כן, מה פירוש שאמרת שרבי יוחנן דיבר בסתם, שאז אי אפשר למחרת? אם הכוונה שהוא הביא עשר והוא לא יכול כי נגמר הזמן, זה משהו טכני, אז זה מחר יביא וישלים, למה לא? אם בגלל שאין לו אוכלים אותו דבר, כנל, אין לו אוכלים מספיק, אז הוא משאיר את זה למחרת או ליום אחר בכל המועד. אומרת הגמרא, לצריכה דאיקה שעות ביום ואית לאוכלים. באמת מדובר, יש מספיק זמן. הוא בסתם הביא עשר בהמות, הוא לא חשב להקריב אותם ביום הראשון. ויש שהות ביום, ובאמת יש לו אוכלים. אז אם כן, מי דקמה לא הקרינו שם, שמע מינה, שהיו רי, שי רי. אז הוא השאיר את הבהמות בכוונה, אז זה נקרא בעל תוסף. לכן אסור להקריב, וריש לקיש דיבר כשהוא אמר בפירוש, אני רוצה להקריב את זה היום. אני רוצה להקריב את זה היום, ובסוף הוא החליט, הוא רוצה להשאיר משהו למחר, זה לא נקרא בעל תוסף, כי מה שהוא לא עשה היום הוא משלים מחר. וזה גם רבי יוחנן יסכים. על מה דיבר רבי יוחנן? שבאמת הוא אמר, זה היה בסתם, והייתה לו אפשרות להקריב את כולם, והוא לא הקריב, אז הוא טוען שזה שהוא לא הקריב, אז מה הוא התכוון כאן? לא הקרבינו, שמע מינה שיורי שיירינו. והייתה כוונתו לחגוג שני ימים, בכוונת מכוון, וזה אסור. זה אסור. שיורי שייר שהיה בדתו לחוג שני ימים. אומרת הגמרא, באמת, מה שרבי יוחנן דיבר, שאסור להקריב את הבהמות הנותרות ביום השני, נאמרו רק שהיו בסתם. שלא נאמרו בפירוש שהם לצורך היום הראשון. אבל אם הוא יפריש בפירוש היום הראשון, מה שנשאר, מודה רבי יוחנן לריש לקיש, שזה מותר. והחינמי מסתברה. למה? הנה יש ציטוט, דחיית הרבין. כשרבין בא מארץ ישראל, אמר רבי יוחנן, יפריש 10 בהמות לחגיגתו. אדם שמקריב ליום טוב ראשון 10 בהמות לקורבן עולת שלמי חגיגה, יקריב 5 ביום טוב ראשון, חוזר ומקריב 5 ביום טוב שני. נראה עוד מעט שלאו דווקא יום שני, לפי רוב הפירושים, הכוונה לכל ימי חול המועד. אז זכורה כשנה דדי. שתי הממרות של רבי יוחנן סותרות את זו. קודם הוא אמר שאסור להקריב בהמה שהקדשת לשלמי חגיגה ליום הראשון ביום השני, וכאן אתה רואה שהוא כן יכול. איך תסביר את זה? אלא לאו התירוץ הפשוט שרבי יוחנן דיבר בסתם, אז לא יכול להקריב, אלא שמע מינה כאן בסתם. המימרה הראשונה שרבי יוחנן אמר, הביא 10, לא יכול למחורת להשלים מה שלא עשה היום, זה בסתם כי עובר על בלתו יוסיף. ומה שאמר כאן במקור השני שהביא, מי זה היה? רבין, כשבא הביא את השמועה של רבי יוחנן במפרש. מה פירוש מפרש? הוא אמר במפורש, אני רוצה להביא אותם ביום הראשון. אז רואים שהוא לא מתכנן לעשות כאן שתי חגיגות. מה שהוא לא הספיק מסיבה זו אחרת, לאו דווקא מאונס, זה נקרא שהוא משלים ואיננו יוצר דבר חדש. שמע מינה. באמת, זאת המסקנה. מה? סליחה? כן. נראה כאן רש"י, מסתברא דמודי רבי מפרש, איתמר נמי, רש"י אחרון, דאיכא דמוכח מילתא דלא היה בדעתו לחוג שני ימים, מודה רבי יוחנן. בסדר. אומרת הגמרא,
אז בסוף הוא לא יכול להביא יותר מפעם אחת.
כן, אבל אם הוא מביא הרבה ונשאר לו, הוא משלים אחר כך. זאת אומרת, אם הוא אומר במפורש, אני מביא 10 בהמות ליום טוב ראשון, נשארו לו מסיבה זו אחרת, יכול להשלים. אבל אם הוא מביא בסתם, הוא לא מתכנן, והוא עכשיו מחלק אותם לשתי קבוצות, אז זה נראה כאילו רוצה לעשות גם ביום השני חגיגה, לא כהשלמה, זה אסור. אז בעצם אין כאן מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש.
לא היה להם יום שני
שבא. מה זה?
לא היה להם יום טוב שני.
יום שני הכוונה של החג, אבל לפי כל הפירושים, כן? באמת, ככה. מה שהוא אומר, חוזר ומקריב, מה ששאלת קודם, דוד, מה ששאלת קודם, אז המאירי באמת אומר, שיטה ראשונה, מה זה נקרא חוזר ומקריב למחרת? שלוש שיטות. יש כאן בין ריש לקיש ורבי יוחנן המחלוקת הזאת, שבסוף ראינו שזה לא מחלוקת. הדיון הראשון לגבי נושא של חיוב להקריב למחרת, או רשות. האם זה חיוב או שלמחרת זה רשות, אז אתה יכול להקריב את זה שלמי שמחה. מחלוקת שנייה, לדעה שנייה, זה רש"י והרמב״ם, האם מותר משום בלטויסיף, מה שראינו כאן. ואז בעצם, לפי שתי השיטות האלו, מה שאמרנו, יום טוב שני, לאו דווקא יום טוב שני, שבי של פסח, או שמיני עצרת, שזה גם יום השלמה לקורבנות בחג הסוכות. אלא הכוונה לכל יום מיום חול המועד. כן? אבל שיטה שנייה, האם הבהמות שנשארו הם חלק מקורבן חגיגה של חובה, לכן הוא רשאי, יש ידוע שקורבן נדבה אי אפשר להקריב ביום טוב, בשבת ודאי לא, גם ביום טוב אי אפשר להקריב נדבה. מה אפשר להקריב? דבר שהוא חובה, למרות שהוא של יחיד מותר להקריב ביום טוב. אז אם תגיד שבאמת שמה שנשאר חלק מהחגיגה זה חובה, אז הוא רשאי להשאיר ביום טוב, ואז מה שהמשנה אמרה יום טוב שני בדווקא, זה דווקא ביום טוב, כי זה חובה, אמנם קורבן יחיד מותר, ואם זה קורבן נדבה, אז אסור לה כי ביום טוב שני, זה לפי הבירושלמי. זה ככה אומר הירושלמי.
יום השני, הכוונה שביעי של החג.
שביעי של החג או שמיני בחג הסוכות. כידוע, שמיני עצרת בפני, חג בפני עצמו, אבל לגבי השלמה, הוא כן משלים. מי שלא הביא קורבן, ראייה או שלמי חגיגה ביום טוב ראשון או בכל המועד, יכול להשלים ביום שמיני. למרות שהוא יום טוב בפני עצמו לעניין פזר קשב, לא נזכיר את הסימנים האלו, אבל לעניין זה משהו אחר. טוב, מוריי ורבותיי, נמשיך הלאה. מה? יש השלמה של מי חול, כן. שישה ימים, לכן לא אומרים תחנון. אמרנו, אומרת הגמרא, מה ראינו ברבי יוחנן? שהוא לא אוסר רק במקרה שהיה יכול להקריב ביום הראשון ולא הקריב, הוא לא עשה כך. התמר נעמי הרב השם, אמר רב שמל ורבא, אמר רבי יוחנן, אנחנו עוברים לדף שלנו, דף ת', אומר כאן, לא שנו באמת, מה שלמדנו בברייתא שאסור לעשות פעמיים חגיגה שני ימים, ואם יפריש אדם כמה בהמות לחגיגתו והקריב חלק מהם, אז אסור להקריב את הנותרות בישארי מהרגל. דרך אגב, זה אותו דבר אם הוא התחיל להקריב ביום שני, אז לא יקריב ביום השלישי כמובן. לא שאנו אלא שלא גמר, אבל אם גמר חוזר ומקריב, שואל את הגמרא מה גמר? אילא אם הגמר קורבנותיו, אז על מה יקריב? אלא הכוונת רבי יוחנן, מה שהברייתא אומרת שאסור להקריב את הבהמות הנותרות שלא גמר היום, כן? לא נגמר, זאת אומרת שלא נגמר היום, אז יכולת להקריב, אל תקריב מחר, אבל גמר היום, אם הבאת למשל 10 בהמות והתחלת להקריב וישקע השמש, אי אפשר להקריב קורבנות בלילה, חוזר ומקריב אותם למחרת. משנה. שלמי חגיגה, אין, איך אומרים, זריזים מקדימים למצוות, מתי להביא אותם? ביום הראשון, של כל רגל. מה יהיה מי שלא הביא בזמן? יש תשלומים, איך אומרים? יש מקרים אומרים, עבר זמנו בטל קורבנו, אבל בחג עצמו אומרים לך, תשמע, זריזים מקדימים, תביא ביום הראשון. זה המצווה. לא הבאת, אתה יכול להשלים בימים הבאים. אומרת המשנה, אה? גם הולד ראייה, גם הולד ראייה. שלמי שמחה אין בכלל בעיה. אתה יכול להביא חופשי. אתה גם לא חייב אם יש לך קורבנות שהם קודשים. מי שלא חג, מה זה לא חג? הכוונה קורבן חגיגה. ביום טוב ראשון של חג, אז לכאורה מדברים כאן בחג הסוכות. אותו דבר בשאר, סתם חג זה חג הסוכות כידוע, אבל התשלומים בעצם נוהג גם בשאר הרגלים. למה היא אמרה המשנה? כדי לחדש את החידוש הבא, שאיננו בשאר החגים. אבל בעצם הדין הראשון מתייחס לכל חג, גם בפסח. ובעצם גם לשבועות כמו דוד העיר, שאחר כך זה ימי החול משלימים. מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג, חוגג את כל הרגל. יכול להביא את קורבן החגיגה באחד מהימים הבאים. כן? כתוב בתורה, וחגתם אותו חג לשם שבעת ימים. מה זה אותו בלשון יחיד? הגמרא אחר כך תלמד, עיקר מצוות שלמי חגיגה, יום אחד בלבד. לכתחילה ביום הראשון, אבל הוסיפה שבעת ימים, שאם לא הבאת היום הראשון יש השלמה. יפה. אז אם כן, כן, אז יוצא עכשיו לגבי שמיני עצרת, יש כאן חידוש שאפשר להשלים גם ביום השמיני. נראה את זה בהמשך.
אם אתה מקריב יום אחד, זה מספיק, נכון?
מה? כן, שלמי חגיגה פעם אחת צריך להביא. שלמי שמחה, כמה שאתה רוצה תביא. כן, אתה יכול להביא ביום הראשון כמה שלמי חגיגה, כמו שראינו כאן, אבל אל תפצל אותם, שלא יהיה בל תויסיף. אלא אם כן קרה לך פנצ'ר, כמו נגמר היום, נגמר האוכלים. מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג הסוכות, אותו דבר גם בפסח חוגג, כל הרגל משלים בכל אחד מימי הרגל את קורבן החגיגה. את שלמי חגיגה, ואפילו ביום טוב אחרון של חג, היינו בשמיני עצרת, וזה לכן הוא מדבר כאן על סוכות, אבל בעצם אותו דבר בפסח, בגלל שהוא רצה להגיד שאפילו שמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו, לעניין פזר קשב להרבה דינים, לקורבנות, לעניין של מצוות היום, אין לנו ישיבה בסוכה בשמיני עצרת וכו' וכו', אז גם שיר של יום, כל הדברים משתנים, למרות זה הוא יכול להשלים. לכן הוא מדבר על סוכות. עבר הרגל ולא חג, אינו חייב בחיותו. אז אם כן, הוא לא יכול, מה פירוש לא חייב בחיותו? מצד אחד, הקורבנות שהוא הקדיש בשביל חגיגה, יקריב אותם כשלמים. אבל אם נגנבו או עבדו, הוא לא יהיה חייב בחיותו. מה קרה? הוא הקדיש בהמות לשלמי חגיגה. ולא יקריב, הגיע יום ראשון של סוכות, שני, שמיני, ולא יקריב. עבר זמנו בטל קורבנו. מה עושים עם הקורבן? הקורבן יהיה בעצם שלמים. אז עכשיו, כל עוד שזה חג הפסח, אז יש לו אחריות. זה הוא צריך להביא, זה לא עניין שהקדשתי ויצאתי ידי חובה. אתה צריך להביא. אבל כיוון שעבר הזמן, אז תקריב אותו כשלמים. קורבן חגיגה זה כבר נגמר הסיפור. אבל אז, אם נגנב או עבד או מת, אתה לא חייב בחיותו. או, לא, לא, באמת, עכשיו תראה, הגמרא תדון. כן, כן, יש עוד כמה דברים. רגע, אני אראה את זה בגמרא מיד, את הרשימה. גם המשנה כבר מטפלת בזה. על זה אומרת הגמרא, אז אם כך, אם לא הביא כל החג, אינו חייב בחיותו. נגמר הסיפור של שלמי חגיגה. אבל הוא לא יכול להשלים או להגיד, טוב, אז אני אשלים כמו בשבועות, באיסרו חג או למחרת. על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. כן? לכאורה, משמע שלפי תנא קמא, הפסוק הזה מתייחס רק למקרה הזה. מי שלא הביא חגיגתו במשך כל ימי הרגל, אז יכול, לא יכול להביא יותר מהזמן הזה. אבל בא רב שמעון במנסיה וחולק, הוא אומר, זה לא נקרא מעוות לא יכול להתקן. רב שמעון במנסיה אומר, איזה מעוות שאינו יכול להתקן? זה שבא על הערווה והוליד ממנה ממזר. זאת אומרת שלא רק שהוא עשה קלקול, רואים את זה בעיניים. כי אם תאמר במי שגונה וגוזל, נגיד מי שגנה וגזל, אז יש לזה תיקון. הרי כתוב, וישיב את הגזלה אשר גזל, יכול הוא להחזירו ויתקן. אז מה זה, איזה אווירה עוברים עליה, מה שאמר בקהלת, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יכול למנות, זה שבא לערווה שאסורה לה ונולד בן ממזר. יש זיכרון מוחשי לעולם ועד. כן? אין אבונו נמחק אפילו בתשובה, כל עוד שהממזר נשאר בחיים. כן? אמנם המהר"ל טוען שכן אפשר על ידי תשובה. בעצם זה רק דוגמה, אבל יש עוד עבירות שאי אפשר להשיב. אז יש ראשונים אומרים, מה ואמינה לגבי גניבה וגזלה? הרי כתוב בתורה, השיב את הגזלה אשר גזל. אז הם אומרים שהכוונה לגזל הרבים. גזל הרבים אין תקנה, אתה לא יודע ממי גזלת. אמנם חז"ל אמרו לנו, מי שגזל את הרבים, מה יעשה? בדיוק, אבל זה לא החזרה. כי אתה לא יודע בדיוק שכל אלו שגזלת ייהנו מזה. יעשה שוקת במקום ציבורי, חוץ מכבודכם שירותים. אני תמיד מספר שאלה מעניינת, בארצות הברית לפני 60 שנה המציאו את הניילון. עשו איזה בגדים, שקיות. אחד היה חברמן, יהודי, אז הוא המציא שקיות. הוא המציא שקיות. מה? שקיות פלסטיק, וזה הפך להיות שלגר בכל העולם, אז הוא מילא שקיות של חבילות של 100 והפיץ, במשך כמה שנים התפשט בכל העולם מיליונים מיליארדים של חבילות, אבל מה, הוא אמר, במקום לשים 100, הוא שם 98. אחרי 15 שנה, הוא לא היה יהודי שומר מצווה, הוא חזר בתשובה, והוא למד הלכות גניבה, הוא בא לרבא ואמר לו, תשמע, מה אני עושה? אני לא יודע מי קנה אצלי. אז הוא אמר לו, ומתברר זה 2% במחזור של מיליונים, או אני לא יודע כמה אז הרוויחו, היום זה כבר מיליארדים. זה יכול להיות הון תעפות, זה נראה מצחיק, שתי שקיות. אז הוא אמר לו, תראה, הגמרא אומרת שיעשה בזה צורכי ציבור, אבל אתה יכול לתקן חלק. מעכשיו, 15 שנה תפיץ באותו מספר 102. אז נכון שיכול מאוד להיות כאילו שקנו פעם ויותר לא קנו, אבל מתוך המיליונים שקנו הרבה תבוא על תיקונו. חוץ מזה, תעשה, פטנט, רעיון יפה, אומר, תחזיר, שלא יהיה חוטא נזכר. זה הפשט. טוב, אז מה שהוא אומר, זה הווה מינה הייתה.
בסוף ממש טוב.
אה?
שעשו בדיקה, ואז הוא יצא הכי טוב משאר המוכרים.
אה, שאמרו איזה...
כן, כן, כן. היחידי שיצא ישר. כולם הם גונבים.
אה, כולם, זה אני לא יודע את הסיפור. טוב, כל אחד מוסיף נופך, אם זה היה או לא היה. בסדר, זה יפה. איך אומרים? מי שחוזר בתשובה רק מרוויח. הלאה, בואו נמשיך, חבר'ה, אנחנו גולשים, אז בואו נחזור. מי שלא חג, יום טוב ראשון של חג, חוגג, אמרנו, כן. רבי שמעון מנסיה אומר, איזו מובא תוכל לתקון, זה בא על הערווה. ועודים על המזר, אם תומר גונב גוזל, אז הסברנו מה הווה מינה, יכול הוא להחזירו ויתקן בכך את עבירתו. הסבר אחר לפסוק, רב שמעון בן יוחאי אומר, אין קוראים מעוות, אלא מי שהיה מתוקן בהתחלה. ונתעוות, ולא למי שהיה רע מתחילתו. כן? מי שבא על הערווה, מי אומר שהוא היה פעם צדיק? נכון, כל עוד שלא עובר עבירה, אז הוא צדיק. אבל בכל אופן, אי אפשר להגיד שהוא היה מתוקן. איזה זה? תלמיד חכם הפורש מן התורה. מי שלמד תורה וקיים את המצוות וכי אחר כך פרש מנה, אז זה מתוקן. כן? אין תקנה לפרישתו. תמיד הוא יכול לחזור בתשובה, אבל את התורה שהוא הפסיד, נגמר הסיפור. כל שעה ושעה שאתה לומד, זה אין. איך כתוב? זקן בא בימים. מי זה זקן בא בימים? חז"ל אומרים שהוא יכול לספור את הימים, להגיד, כל רגע ורגע ניצלתי לזה, לזה, לזה. גמרא. אז הוא יכול ללמוד שני דפים גם ככה. טוב, בסדר, נכון. נגיד הוא לומד בכולל תושייה 4 שעות, ילמד 6 שעות, 8 שעות, יכפיל. טוב. רש"י נקרא במהירות רש"י, לפחות המשנה אנחנו קיבלנו על עצמנו, מי שלא חג שלא הביא חגתו ביום ראשון חג, ויום טוב האחרון של חג חוגג שמיני עצרת. ואף על גב אומר רש"י ששמיני עצרת רגע לפני עצמו הוא הווי תשלומים לראשון, לעניין זה הוא כן מחובר לסוכות. בשאר הדברים בברכות לא אומרים יום חג הסוכות הזה, אומרים שמיני עצרת החג הזה, לא יושבים בסוכה וכולי, לא תלים 4 תמינים, והוליד ממזר שהביא פסולים לישראל ויהיה זיכרון, והוליד ממזר זיכרון לאבונו. לפיכך, אין אבונותם נמחקים בתשובה. זה שיטת רש"י, כמו שראינו, המהר"ל אומר שיש תשובה. יכול להחזיר דמי גניבתו וגזלתו, ומתקן ויהיה מתוקן מן החטא, מעוות מקולקל. שואלת הגמרא, מינה אני מילי? יש תשלומים לקורבן חגיגה של חג סוכות בשמיני עצרת. מנעני מילי, שואלים הראשונים, רגע, מאיפה אתה יודע שאפשר להשלים כל 7 הימים? זאת אומרת, זה ידוע, זה הפסוקים הידועים, אבל מאיפה אתה יודע ששמיני עצרת שהוא כבר רגל בפני עצמו, יש לו קורבנות משלו, אין לו מצוות של סוכה ושל 4 תמינים, איך הוא יכול להשלים? זה כבר משהו מסוג אחר, זה רגל בפני עצמו, אז מאיפה אתה יודע שיכול להשמים? אמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל נאמר עצרת בשביעי של פסח. איך כתוב שם? 6 ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לשם אלוקיך, לא תעשה מלאכה. ונאמר עצרת בשמיני של חג. איך כתוב? הכל, גם בספר במדבר, גם בויקרא. ביום השמיני עצרת, כל מלאכת עבודה לא תעשו. מה להלן כמו בשביעי של פסח לתשלומים? שמי שלא יביא, שמה זה מאותו סוג, 7 ימים שאסור לאכול מצות, שאסור לאכול חמץ, ואוכלים מצות. אז כמו שאם לא יביא ביום הראשון של פסח, משלים גם בשביעי של פסח, אז אף כאן, בשמיני של סוכות, יכול להשלים. ואיך הוא יכול להשלים? מפני שזה קורבן חובה, זה לא קורבן נדבה. אומרת הגמרא, יש כלל, אני אתן כאן הקדמה קצרה, שלומדים גזירה שווה, קודם כל אין אדם גזירה שווה מעצמו. 2, יש גזירה שווה שהיא מופנה, היא הכי חזקה. מה זה מופנה? שתי צלעות יש לגזירה שווה. כמו כאן, שביעי של פסח, שמיני עצרת. אז יש מילה עצרת בחג הפסח, מילה עצרת בחג השבוע, בחג שמיני עצרת. של סוכות. אז אם אתה אומר ששני המילים עצרת, עצרת מיותרים, זה נקרא גזירה שווה שאין להשיב עליה. אפילו שיש לך אפשרות לפרוך, זה מוחלט. למה? כי זה מסורת שיש כאן גזירה שווה. אבל אם הם מופנה משני צדדים, אבל אם היא לא מופנית משני צדדים, כולם סוברים שזה אפשר לפרוך את זה. כל המחלוקת רבי טרפון, נדמה לי גם רבי עקיבא, מופנה מצד אחד, האם יש לו דין כמו מופנה משני צדדים, שבאמת אי אפשר לפרוך, אלא משהו ביניים, או אנחנו אומרים, לא, אם הוא לא מופנה משני צדדים, אפשר לפרוך אותו. לשבור. אומרת, כשאתה לומד זרה שווה, אתה אומר, כאן נאמר וכאן נאמר, אז אתה אומר, כמו שכאן הדין, יהיה הדין גם כאן. כמו כאן. אמרנו שבפסח שביעי של פסח, כל שבעה ימים משלימים את ימי החגיגה, הוא יכול להביא כל הימים, כי שם זה סוג אחד. אף בשמיני עצרת שזה רגל בפני עצמו, אתה יכול להשלים, כי יש כאן מילה עצרת עצרת. בוא נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, מופנה. הגמרא זורקת פצצה, צריך להגיד שכאן הגזרה שווה היא מופנית. מה זה מופנית? מיותר, המילה עצרת כפול. דאי לאו מופנה, היא קלה מפרח. מה לשבי של פסח שכן אינו חלוק מיל שלפניו? תאמר שמיני עצרת, תאמר בשמיני של חג, שחלוק מיל שלפניו? אז זה הדבר הפשוט שאמרנו כבר קודם. בחג הפסח ראשון הוא כמו שבי, חוץ מליל הסדר, נכון, יש ליל הסדר. אבל שאר הדברים, איסור חמץ, אכילת מצה, כל הדברים, הם אותו דבר. אבל אין חיוב. יש שיטת החזקוני ועוד, שהם אומרים שיש חובה, יש מצווה ויש רשות. הגרא גם כן אומר שזה מצווה. טוב, בסדר. על כל פנים, יש איזה, בוא נגיד, יש השקה. אין הבדל בין בין יום השני של פסח לבין יום השביעי של פסח. נקל את ההבנה. יום השלישי של פסח, יום השביעי. אבל שמיני עצרת בעצם יש הבדל. הוא בכלל לא סוכות. לא יושבים בסוכה, לא ארבעת המינים, קורבנותיו הם לא שייכים לסדרה של קורבנות החג הסוכות. הכל בכל פזר קשב, מי שזוכר את הסוגיה. ובכל אופן היה אפשר להגיד, אז זה נקרא שבירת הגזרה שווה, הם לא שווים. אבל כיוון שהם מופנה משני הצדדים, וזה מסורת שבאה מרבותיו, אז אנחנו לומדים, לא שוברים את זה.
חוץ לארץ יש לי
בסוכה. איך? מה יש? טוב, זה בגלל, זה מדרבנן, זה מדרבנן. כן, זה הכל רק מדרבנן, זה לא דורש. מספק, היום זה גם לא ספק, אלא מנהג אבותינו בידינו. טוב, אומרת הגמרא, מופנה דאילאו מופנה, אם תגיד שזה לא מופנה, יקלה מפרח. מה לשבי של פסח שכן אינו חלוק משלפניו? כל הימים שווים, תאמר בשמיני עצרת, נכון כתוב עצרת, אבל חלוק משלפניו? אומרת הגמרא, לי. מה פירוש המילה לי? זה, מה? מוכרחים להגיד ככה. שמעתי מישהו אומר שזה צירוף של ארמית ויוונית. לי זה לא, לה זה לא, ואי זה בנים ביוונית. כמו שאחד אומר, לא בני, לא, אל תלמד ככה, אלא תלמד באופן אחר. לי זה כאילו... אבל בעברית, זה בארמית לבריאות. אתה לא מדבר ארמית, אתה מדבר עברית. טוב. לאי, אפנו, לאי, לבריאות, אולי בדקדוק אתה צודק. לאי, אומרת הגמרא, הגמרא מקבלת, אומרת, אין לנו ללמוד אלא כך. חבר'ה, אפנו יהיה מופנה. באמת, יש אומרים לאי זה אמת. באמת תלמד שזה מופנה. מכדי, מה עצרת, עצור בעשיית מלאכה? כן? כמו, מה פירוש המילה שעצרת? לעצור מהשגרה, לא לעשות מלאכה. הכתיב, הרי אותו פסוק כתוב, לא תעשה מלאכה, לכן זה מיותר. אם עצרת פירושו לא לעשות מלאכה, אז למה צריך לכתוב גם לא תעשה מלאכה? או ההפך, כתוב לא תעשה מלאכה, למה צריך עצרת? עצרת כתב רחמנא למה לי, אלא שמאמינה לפנויה, זה גם בחג הפסח וגם בשמיני עצרת. עוד מקור שיש תשלומים בשמיני עצרת, לא רק שבעת ימי הסוכה משלימים קורבן חגיגה, אלא גם שמיני עצרת. תנא מאיתא למאחר, הוא מביא מקור לדין הזה מכאן, דתניא. כתוב בחג הסוכות, וחגותם אותו חג לשם שבעת ימים, הפסוק השלם, תראו תורה אור, חגותם אותו חג לשם, קורבן חגיגה, שבעת ימים בשנה חוקת עולם לראותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. מה זה בחודש השביעי? לכאורה, כל הימים הבאים, כל הימים הבאים עד סוף החודש, עד מר חשבן. לכאורה, עוד מעט נראה את זה. על מה כתוב חגות מחל שם, שבעת ימים? תזכרו את המילה בחודש השביעי. יכול, חוגג והולך כל שבעה. תלמוד לומר, וחגותם אותו, צריך רק קורבן חגיגה. לגבי השאלה שלך, רבי יורם. לגבי קורבן חגיגה, צריך להיות חגיגה אחת. תלמוד לומר, וחגותם אותו. אותו אתה חוגג, והיא אתה חוגג כל שבעה. אין, לגבי שלמי שמחה, בסדר. אבל שלמי חגיגה פעם אחת. אז מסתומה, לא כתוב איזה יום. אם אתה חייב יום אחד, זריזים מקדימים למצוות, זה יום הראשון. זה יום העיקרי. אם כן, למה נאמר שבעה? לתשלומים. שאם קרה לך, שכחת אפילו במזיד, לא עשית ביום הראשון, התעצלת, תשלים את זה בימים הבאים. ומניין שאם לא חג, ביום טוב ראשון של חג, הכוונה לסוכות, שחוגג והולך את כל הרגל, אפילו יום טוב אחרון, היינו שמיני עצרת, תלמוד לומר, בחודש השביעי תחוגו אותו. מה זה בחודש השביעי? קודם קראתי את הקטע הזה. שלא רק בסוכות, לכאורה עד ראש חודש חשוון, אבל לפחות בשמיני עצרת, בחודש השביעי תחוגו אותו. בזה שהוא מוסיף בחודש השביעי תחוגו אותו, זאת אומרת, חוץ מחג הסוכות אתה צריך להוסיף. אם בחודש השביעי אז עד ראש חודש חשוון יכול חוגג והולך החודש כולו, לא הכוונה לפני, אולי, למה? כי כתוב בחודש השביעי. מישהו רצה להגיד לי, אומר לא, אז אולי גם כן בין כסה לעשור כתוב בחודש השביעי. אמרתי, זה כבר מוגזם. כן, יכול להיות שאפשר להגיד דבר זה נראה, אבל אתה המשך עד סוף החודש. אין אחורה, אין רטרואקטיבית. אחד אומר, אני רוצה להתפלל מנחה פעם בחודש, שכל המנחות של החודש, בדיוק אני עובד בחנות, פלל 30 מנחות, נגיד, חוץ משבת, לא שייך, כן? אז אם כן, חוגג והולך החודש כולו, תלמוד לו. אז מה כתוב? תחוגו, מה כתוב? תלמוד לומר, כן, תלמוד לומר, תחוגו אותו, אותו אתה חוגג, והיא אתה חוגג חוצה לו. אתה לא יכול להביא משהו כל החודש השביעי. אז אם כן, אז מה, אחד, יש עוד יום אחד שאתה יכול להוסיף. עוד יום אחד אתה יכול להוסיף, לא יותר. מה זה היום? הצמוד לחג הסוכות. מה אמרנו? אמרנו שבעצם הימים ששאר ימי חג הסוכות אותו הפסח הם תשלומים ליום הראשון. אז יש מחלוקת. הגמרא מביאה את המחלוקת, למדנו את זה למעלה. מה זה התשלומים? מה התשלומים? רבי יוחנן אמר, תשלומים לראשון. זה תשלומים, מה שאמרת קודם. כל שאר ימי החג הם תשלומים. החובה זה להביא קורבן חגיגה ביום ראשון. לא הבאת, נתנו לך מועד ב', מועד ג'. אבל לא הכוונה שיש מצווה להביא חגיגה ביום שני, ביום שלישי. זה רבי יוחנן. אבל רבי שי אמר, לא עשית ביום הראשון חל החיוב על היום השני. לא בתור תשלומים, בתור חובה מחודשת. זה לא תשלום לראשון. כל יום ימי החג אתה יכול להביא קורבן חגיגה, ואז זה החובה, זה לא תשלומים. רבי שי אומר, תשלומים זה לזה. כל אחד, כל יום זה חובה בפני עצמו. מהי בניו? כאן הוא אומר דבר רעיון יפה. איכא בניו, חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני. מי שהיה ביום הראשון, חיגר. למדנו למעלה, מי פטור מעלייה לרגל וממילא מקורבן ראייה ושלמי חגיגה? מי שהיה חיגר?
גם אז הרי נוגע.
וזקן וכולי. מה יהיה חיגר? הרגל שלו עקומה, בר מינן, וביום הראשון, וביום השני פתאום נהיה בריא אולם. אז אם תגיד שהחובה היא רק ביום הראשון והשאר זה תשלומים, אז הוא לא יכול להביא קורבן חגיגה ועולת ראייה. למה? פספס. אין לו חובה של ראשון, אין השלמה. אבל אם תגיד כל יום זה חובה מחודשת, אז ביום הראשון הוא היה פטור כי הוא חיגר. ביום השני נתפשט, אז חל חובה מחדש, אז הוא צריך להביא.
למה הוא הביא בר מצווה ביום השני
שחל? או, דוגמה בר מצווה. או גר שהתגייר. גר שהתגייר ביום, בכל המועד, אז זה יהיה נפקא מינה, לכאורה. כן, חיגר ביום ראשון ונתפשט, בית דין לא עובד. לדבר כזה יעבדו, כן? ביום, אם בית דין גייר אותו, חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני כבנאי. רבי יוחנן אמר שזה תשלומים לראשון, כיוון דלא חזי בראשון, אז ממילא ולא חזי בשני, אז ממילא אין לו חיוב, אין מה להשלים, כי ביום הראשון לא הייתה חובה, זה רק השלמה לראשון. ורב הושעיה אמר, כל יום בפני עצמו יכול לקבוע את החיוב. אז נכון, ביום הראשון הוא היה חיגר. תשלום עם זה לזה, היינו כל יום הוא חיוב מחודש. אף אגב דלא חזי בראשון, חזי בשני. מה זה חזי? ראוי. אמרנו, לפי רבי יוחנן, עכשיו הגמרא שואלת כמה סוגיות שהן מאוד מאוד מורכבות. נתחיל בדבר אחד גם כן. מה רואים כאן שרבי יוחנן אומר? אדם שהיה חיגר ביום הראשון, הוא לא מביא יותר קורבן חגיגה, למרות שביום השני הוא נייר שלם. התרפא באמצע, כמו שאומרים, אין לה השלמה. אומרת הגמרא, מסוגיה של נזיר. כן? נזיר שמביא קורבנות. וכאן, אולי נשאיר את זה למחר, כי כמה דקות נשארו לנו? רק אני אקרא את זה שנתרשם ומחר נסביר את זה. ומי אמר רבי יוחנן אחי שאם יש יום אחד אין תשלומים ביום השני? ואמר חזקיה, הוא לוקח אותנו למחוז אחר. הרי נזיר אסור לו להתאמה למת, אם הוא נתאמה למת אז הוא צריך להביא קורבנות לתומתו ומתחיל לספור את ימי ספרתו מחדש. אז מה הוא מביא? חטאת העוף ועולת העוף וכבש לאשם. אז מה יהיה אם עברו עליו שבעת ימי הטומאה ונטהר ביום השביעי? אז עכשיו בלילה, עכשיו כדי שהוא, מתי הוא מביא את הקורבנות שלו? ביום השמיני. אם נטמא ביום השמיני לטהרתו בלילה, אבל בלילה לא יכול להביא קורבן, אינו מביא אלא סט אחד. אם הוא נטמא עוד פעם ביום בלילה של השמיני, יש כלל, טוב, יש כלל כזה שאם הוא גמר לספור את הימים שלו ונטמא עוד פעם, אם הוא נטמא בטומאת מת בתוך השבעה עוד פעם ועוד פעם, יביא רק סט קורבנות אחד. ישלים שבעה ימי טהרה עוד פעם, אבל קורבן אחד. אבל אם הוא גמר את ספירה, נגיד ביום השמיני, לא הביא קורבנות ונטמא עוד פעם, אומרים לו, אדוני, אתה צריך לספור עוד פעם, אבל תביא שני סטים של קורבנות. על הלילה יש דיון, וזה מה שרוצה להגיד. רבי יוחנן אמר, אף בלילה מביא סדרת קורבנות נפרדת. הרי הלילה לאו זמן קורבן, וצלנו אמרנו, אם זה לא זמן, זה לא שייך, אין השלמה. אז זה הקושיה, ומחר נראה את הדברים. נראה עכשיו הלכה. כן, זה סוגיה שצריך להרחיב עליה את הדיבור. הגענו להלכה, לא, וב למדנו אתמול, זין, תפץ, מה? אתמול עשינו ה' ח', נכון, ח', צורכי מועד על ידי אחרים, מלאכות שהותרה עשייתם לצורך המועד, מותרות הם, בין שעושה אותם לעצמו, בין שעושה לצורך אחרים בחינם, לא תמורת תשלום. זה לא כמו אחד אינסטלטור, בא לפרופסור מתקן לו, אומר לו 700 שקל. אמרתי, שמע, אני פרופסור מרוויח 70 שקל בשעה, ואתה חצי שעה. מי אמר לך ללמוד פרופסור? תלמד אינסטלטור. אז בכל המועד, אפילו אינסטלטור בחינם. 250%. בין כשעושה אותם לעצמו, בין כשעושה אותם לצורך אחרים בחינם. אולם לעשותם לצורך אחרים בשכר, אף שהוא לצורך המועד, הרי זה אסור. וואו, זה... הוא אומר בלמד, ויש פוסקים שאם אינו יכול לעשות את המלאכה בעצמו ולא מוצא, הוא לא מוצא פרייר כזה, אז מה יעשה? מותר לתת להם לעשות את ה... הוא עבר עבירה, אבל אני עכשיו המטבח שלי סתום, מה אני אעשה? משום שקבלת שכר במועד, אבי עובדה דחול, מה? אז טוב, אז הוא אומר, יש היתר של צוחי, זה, טוב, בגלל שיש כאן צוחי המועד, מצידו מותר, הוא רוצה לקחת, אתה יכול להגיד לו, תשמע, חול המועד היום, כן, הוא יגיד, תיתן בשינוי, באבלוי. אם המעביד, אם המעביד אינו נותן לו שכר קצוב, אלא שהפועל אוכל עם בעל הבית שכר מלאכתו, זה מותר. או, בשינוי, הוא יאכל ארוחה טובה בסוכה, לפי שאופן זה אינו כעובדה דחול, וכשהוא צריך המועד, הרי זה מותר. מלאכת אוכל נפש מכשירה, וכן מלאכת דבר עבה, דינם שונה בעניין זה. פעמים שיכול לעשותם גם בשכר. נגיד, ישרת פשטן, ואם לא תוציא אותה, הכל יירקב, מותר לקחת פועלים בכסף. אבל מי מותר לו לאכול עם האינסטלטור, מצב כזה שאין לו מה לאכול, מותר לך לכתחילה לתת לו כסף. פועל אני שאין לו מה לאכול, זה אחד מהיתרים לעשות מלאכה. מותר לו לעשות מלאכה אחורה כשיש יסתכר וירוויח ויהיה לו מה לאכול. מותר לו לעשות גם מלאכות שאינם לצורך המועד. מותר לו אפילו נגיד לתקן מערכת החשמל שכרגע היא לא דחופה. וגם יכול לעשות את המלאכות כהרגלו בלי שינוי. לא צריך, אכן צריך לעשותה בצינה. משום שאין כולם יודעים שהפועל הוא אני. לא יבוא עם המסעית שלו ש... קבלן בניין יבוא בצורה צנועה שלא ידעו שהוא עובד שם. פועל שאין לו מה לאכול, היינו שאין לו כלל לאכול, אפילו לחם ומים, אבל אם יש לו לחם ומים, אינו בכלל היתר המבואר לאל. היום אין בעיה, אתה עובר בכל מקום, רואים זרוק לחם בשקית שלמה של אנג'ל. אפילו יש לכם בעיים, אינו בכלל היתר המבואר לאל. יש אומרים שאפילו אם יש לו לחם ומים, אלא אין לו שער צוחח יום טוב. וצריך לאכול בשר, מותר לעשות מלאכה תמורת שכר, אבל לא בשביל טיול לילה. ברוך ה' לעולם, אמן.